להרגיש זוהר. תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן יושבים סביב השולחן עם הרב לייטמן וצוותא וחברים יקרים, ורוצים ביחד להרגיש מעט מהאור של ספר הזוהר. בחרנו היום לתוכנית שלנו קטע מתוך פרשת נוח, שמדבר על המבול, שמדבר על ההשפעה של בני אדם, על המצב של הטבע, על הפידבק שאנחנו מקבלים מהטבע. הקטע נקרא כשבני אדם משהיטים דרכם. אותיות למדת מם, ספר הזוהר, פרשת נוח. למה נשהתה הארץ? וכי הארץ בת עונשין היא? משום כי השחית כל בשר את דרכו. בשעה שבני אדם הם צדיקים, אז הארץ מתחזקת, וכל חדווה נמצאת בה, משום שהשכינה שורה על הארץ. ואז העליונים והתחתונים כולם הם בחדווה. וכשבני אדם משהיטים דרכם, והותאים לפני ריבונם, אז כביכול דוחים את השכינה מהעולם, והארץ נשארת נשהתת, שהרי השכינה נדהת ממנה ואינה שורה עליה, ואז נשהתת, משום שרוח אחר שורה עליה, המשחית העולם.
הארץ זה נקרא רצון. רצון הכללי, שאנחנו כולנו חלקים ממנו. הרצון שברא בורא, ואותו רצון צריך להגיע להשתוות הצורה עמו. זאת אומרת, גם כן, להשפעה, לאהבה. איך אנחנו מגיעים לזה? אנחנו מגיעים לזה מתוך זה שמחברים את הרצונות שלנו לרצון אחד. ואז נקרא רצון ארץ. ארץ ישראל, זאת אומרת רצון ישר כל, להשפעה, לאהבה, לאלוקים, לתכונת הבינה, תכונת ההשפעה. מי שמאיתנו שמשתוקק לזה נקרא בן ישראל, ישראל. מי שלא נקרא אומת העולם או גוי. כבר מנוח אנחנו שומעים על זה ש... פוגעים בארץ, והארץ שוב מגיע למבול, מגיע לאיזה תיקונים, כן? כי השחית כל בשר דרכו, כן? כמו שכתוב שם. זה נקרא שאנחנו רוצים להשתמש ברצונות שלנו, בצורה אגואיסטית, לנצל זה את זה. ואז הארץ, הרצון הכללי, סובל. אנחנו רואים שזה גם כן קיים אצלנו, בגשמיות. שאנחנו אגואיסטים, שאנחנו כל אחד חושב רק על עצמו, אז אנחנו הורסים את כדור הארץ שאנחנו קיימים עליו, ותראו איזה צורה הוא כבר מתחיל לקבל, לא עצים, לא עיירות, לא מים, ולא אוויר טוב, עד כמה שזבל, עד כמה שאנחנו, מה עשינו? ואנחנו לא רואים בזה גבול. ואף אחד לא רוצה לחשוב על קיום הטוב של הרצון, שבזה אנחנו איכשהו נשאיר לילדים שלנו הארץ הטובה. זאת אומרת, הכל תלוי, הארץ זה הרצון, וברצון שלנו אנחנו יכולים רק לקיים גם הארץ, הרצון הכללי שלנו, שבו נרגיש חיים רוחניים אחרים, וגם כן הכדור הארץ שלנו, שאנחנו תלויים בו, חיים עליו. בינתיים לא גילינו שום דבר אחר, ואין לפי חומת הקבלה. החיים שלנו יכולים להתקיים רק כאן.
אם אני מבין את המשוואה שאתה מצייר, כשאנחנו בני האדם מתייחסים אחד לשני בצורה אגואיסטית, אז הטבע כאילו מחזיר לנו בצורה של... בעיות באקולוגיה.
נכון.
אבל לפעמים זה נראה הפוך.
למה?
כי יום בהיר אחד, פתאום הטבע משתגע עלינו. פתאום בא לך איזה סופה, פתאום בא לך איזה שריפה, פתאום בא לך איזה מבול, פתאום בא לך פה, פתאום בא שם. עכשיו, יכול להיות שיש אנשים חכמים, מקובלים, שהם רואים שהמבול בא בגלל שבני האדם התייחסו לא טוב אחד לשני.
מדענים רוצים גם כן לגלות.
לא, אבל מה שאני רוצה להגיד זה כאילו, זה מופרך לגמרי, כאילו, אם היינו אנחנו בני האדם הקטנים רואים קשר שאם אנחנו מתייחסים לא טוב אחד לשני במבול, אז היינו מתייחסים טוב, כי אחרת יבוא המבול. כן. אבל מי יכול לראות את זה? מי שאולי רואה את כל המציאות, את כל הבריאה.
הוא רוצה שאנחנו נגיע להכרה שהמצב שלו הוא טוב, של הבורא, של השפעה, אהבה, התזולת. זה דבר נעלה מעל האגו שלנו. זאת אומרת, לא שזה יחייב אותנו. אם באמת מגיע מכה ותחת המכה אתה בורח או מבצע איזו פקודה, אז אתה עושה את זה מההכרח. אבל לעשות את זה לא מההכרח, אלא מזה שאתה מתחיל להעריך את המצב הזה. שאהבה, השפעה, חיבור, הדדיות, זה דבר בפני עצמו גבוה. לא בגלל שאין לי ברירה ואני עושה את זה, אלא בגלל שאני ממש נותן לזה הערכה, חשיבות גדולה. זה צריכים מאיתנו. זה נקרא שאני גודל. זה נקרא שאני מקבל הערכות, הערכה חדשה. סולם הערכים.
יום בעיר אחד קורה אסון טבע. למה הוא קרה?
איך בינינו? לאט לאט אתה רב עם מישהו קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, פתאום אתם מגיעים למכות, פתאום אתם מגיעים לגירושין, פתאום עוד משהו. זה מצב המצטבר. כתוב על זה הרבה פעמים בתורה. עוד קצת ועוד קצת עד שמתפרץ.
אבל זה עם מישהו, אם אני אריב עם ציב, אז אני שם לב לתאר, אני רב איתו, עד שאתה מתפוצץ.
אבל זה כנראה את כוחות הטבע, כוחות הטבע זה אותו דבר.
עם מי אני רב? אני לא רב עם הרוח, עם השם, עם מי אני רב? עם הים, אני לא רב איתו.
אתה רב עם כל הכוחות. אתה נמצא במערכת שהיא סגורה, אינטגרלית, הכל קשור בה, זה לזה וזה לזה, מנסים אנחנו עכשיו לגלות. במה אנחנו משפיעים על הטבע שטבע כל כך עוין לנו. ואנחנו לא יכולים עדיין להבין, אבל כבר מתחילים איכשהו למצוא לפחות איזה סיבות. שאני משפיע כאן, אני מקבל מכה מכאן, משפיע כאן לא טוב, שם, וכן הלאה. אנחנו רואים שהכל עגול, דומם צומח וחי, חוץ מאדם, כולם נמצאים באיזון עם הטבע. כולם נמצאים באיזון. אתה רואה, יש לך הרבה עריות, אז יש לך, יש להם פחות מה לאכול. יש פחות מה לאכול, אז גם הראיות יורדות בכמויות. וכן הלאה. יש לך, בטבע הכל נמצא בצורה מאוזנת. הכל. חוץ מאדם. אדם נכנס, הוא לא צורך מהטבע כמה שהוא צריך לחיים. כמו כל היתר יצורים. הוא לוקח מהטבע הכל. אנחנו אוכלים את הכדור הארץ כמו סרטן. בכל המקומות ובכל האפשרויות. ובשביל מה? בעצמנו לא יודעים. בשביל מה? שיהיה לי יותר ממה שלא. אבל מה אתה תעשה עם זה? לא חשוב מה, העיקר שיותר ממנו. זאת אומרת, אנחנו עובדים על האגו, אנחנו לא עובדים על הכרחיות. אנחנו גונבים מכדור הארץ דברים שבאמת אין לנו בזה צורך. ובזה הורסים את הבית שלנו.
אז מה, הטבע מנסה אני להכניס אותנו לפינה, ייתן לנו עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה, עוד מכה.
בטבע, אלוקים בגימטרי הטבע. כותב בעל הסולם במאמר השלום, שאין הבדל איך אתה קורא לבורא טבע או אלוקים. כי זה חוק, חוק נתן ולא יעבור. שזה מתייחס אליך בהתאם למה שאתה מתייחס אליו. החוק הזה הוא חוק האיזון. חוק האיזון, שהכל צריך להיות באיזון. דברים טובים, דברים רעים, הומיאוסטזיס צריך להיות. כאן לחץ, כאן פחות לחץ, אז יש רוח שמסדר את הדברים. כאן חום וכאן קור, אז יש איזון שמיישר את החום, וכן הלאה. תמיד זה ככה בטבע. אתה נכנס עם הכוחות כאלה, וגורם לכזה חוסר איזון, שכנגד זה אתה רואה איך הטבע מתחיל להתייחס אליך. סך הכל תגובה של הטבע, זה לשמור את האיזון. זה לשמור את האיזון. פתאום נשרפים לך הר הכרמל, פתאום נשרף לך ברוסיה, פתאום יש לך הוריקנים באמריקה, פתאום. זה לא פתאום. זה התגובות שאתה מזמין, וזה לא דווקא. זה כוח, זה חוק, אותו חוק של האיזון. כך אתה מרגיש אותו. ויהיה עוד יותר גרוע ודאי, לפי כמה שאנחנו משתמשים ללא שום חשבון.
איך יכול להיות איזון בעצם? אם אני, כשאני קורא את הטקסט, אני רואה שאין אמצע, יש או אחד או אפס. או שאנחנו מצדיקים, או שאנחנו לא מצדיקים, או שאנחנו מתחזקים ומקבלים חדווה, או שאנחנו למעשה נדחקים ונשחטים. איך אנחנו מגיעים למצב של באמת איזון, ואולי להגיע באמת לאחד הזה, שאנחנו נמצאים ביחד עם הטבע?
אנחנו לא נוכל שום דבר לעשות עם עצמנו, אלא על ידי הלימוד לבקש, לגרום, זאת אומרת, לבקש, זאת אומרת, לרצות שיפתחו לנו עיניים, שאנחנו נראה את המערכת הגדולה שבה אנחנו נמצאים. פתאום, אתה יודע, כמו באיזשהו סרט על טבעי, כן? איזה... שאתה רואה מערכת איך שהיא פועלת עליך ואתה נמצא בה. כן? ומערכת הכוחות, שאסור לך כאן משהו להזיז, אתה מזמין את זה, אסור לך כאן, אתה מזמין את זה. אם היית רואה את זה, היית מתקדם יפה בחיים, היית שומר על הכל. זאת אומרת, הבעיה שלנו שאנחנו לא רואים ולא מבינים את ההתנהגות הטבע איתנו, כן? או השגחה עליונה, אתה יכול להגיד, השגחת הבורא, יחס הבורא אלינו, שזה אותו דבר. לכן, מה שאנחנו צריכים, אנחנו מתכווצים יחד, אנחנו פותקים ספרי הקבלה, ולאט לאט אנחנו מתחילים לגלות את המערכת הזאת, מערכת הכוחות, עד כדי כך מקרבים את המערכת הזאת אלינו, שהיא מתחילה להיות מורגשת בנו. מורגשת, זה כמו אדם שעובד, נגיד אפילו חרט, שעובד עם המתכת, הוא מרגיש את המתכת, הוא אומר, לא, זה ככה זה לא יצא לך. הוא יודע איך, הוא מתייחס אליה כמו לדבר חי. כמו אנשי מחשבים, מתייחסים למחשב, כי למשהו חי שיש לו שכל, יש לו רגש וכן הלאה. זה ככה כל דבר. אז אנחנו, על ידי זה שאנחנו עוסקים בחומת הקבלה, אנחנו מתחילים להרגיש את הטבע שהוא חי, שהוא מתחיל, יש לו מחשבה, יש לו תוכנית, ואסור לנו להיכנס בצורה כזאת כמו שעכשיו. לכן חומת הקבלה מתגלה עכשיו בימינו, ונקווה שלפי ההפצה שלנו, אנשים יותר ויותר יבינו שנמצאים אנחנו באמת במערכת, ואנחנו רק חלק ממנה. אנחנו כל החיים חשבנו שאנחנו למעלה מהטבע. זו הבעיה, שאותה בחירה חופשית שנמצא באדם שהוא למעלה מכולם, שיכול לעשות מה שבא לו, שיכול לקחת מטבע כמה שהוא רוצה, אפילו למעלה שרוצה. זה, היחס הזה להטבע היה מעמיד את האדם כאילו למעלה. שאני יקובע, אני יותר, אני כופף, אני אעשה, אני אשבור, אני אעשה הכל. מה שלפי השכל הקטן שלנו. כך עשינו, עד שהגענו להרס הכללי, שאנחנו היום מפחדים, האם אנחנו בכלל נזכה להמשיך לחיות, להמשיך להתקיים.
אני רואה שאופר מאוד מזדהה עם הדברים של הרב לייטמן, ורציתי להבין למה.
הרב לייטמן, מה שמעניין פה זה הליכה על חבל מאוד דק, כי אם אנחנו מנסים להסביר, לקחת את הטבע ואת הסימנים שלו ודרכם לנסות להסביר לאנשים, אז באיזשהו שלב זה הופך כמו איזשהו שוטי הנבואה או כאלה שמצביעים לכיוון של הרגש ודברים
לא,
כאלה.
לא, 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 לא.
אז איך לעשות את זה בצורה...
חוכמת הקבלה לא אומרת בצורה כזאת. Okay. קודם כל היא לא אומרת לך תגביל את עצמך. תפסיק לזלול. תפסיק סתם לעשות משהו. מספיק לך חליפה אחת ולא 20 חליפות. מספיק לך איזשהו אופניים ולא אוטו ואל תשרוף דלק וכו'. לא, היא לא אומרת כך. היא אומרת שאתה צריך רק לראות את הטבע כולו, להכיר את הטבע, הטבע זה אלוקים, מערכת הכולה הגדולה, לראות איפה אתה חי. בצורה מדעית, פשוטה, ברורה לכל אחד ואחד. כן? האדם שהוא פחות מדען או יותר מדען, הוא לא יודע איך להסתדר בחיים, אז שיהיה לנו ברור את זה. זה אנחנו צריכים לעשות, זה חומת הקבלה אומרת, זה נקרא גילוי הבורא לנברא. בסך הכל לגלות איפה אני נמצא, באיזה בית. מה קורה כאן? שאני מגלה את הכוחות הנסתרים עכשיו ממני, בנוסף לחיים האלו, שאני יודע מה קורה אחרי הקלעים, שיהיה שקוף מה שקורה כאן. זה נקרא גילוי הבורא. ואז זה פותר אותי מכל הבעיות, כי אם אני רואה, כבר אני בצורה אוטומטית לא אשתמש בזה לרעה.
הרב לייטמן, אפרופו מדענים, אין בן אדם חכם על כדור הארץ שלא נפגשת איתו, ולא כל כך הבינו, בסיכומו של עניין, לא כל כך הבינו מה אתה רוצה להגיד להם. אני רואה שזה לא תלוי בחוכמה.
לא, זה לא תלוי בחוכמה. אני לא פונה למדענים. באמת, נפגשתי עם הרבה ורציתי איכשהו לקרב אותם לחוכמת הקבלה, וכן, ראיתי שהם הולכים רק בדרך שלהם, מה שהם יכולים להבין. אבל חוכמת הקבלה גם כן מלכתחילה, היא פונה לאדם רגיל. היא פונה לאדם שסובל ושמחפש מה טעם בחיים שלו, איך להינצל בכלל ממוות.
מה זה סובל? מה, הוא עומד להתאבד? מה זה סובל? אני סובל? לא הגעתי לקבלה נגיד מסבל.
יש מחקרים היום שבמרחק מחמש עד עשר שנים מאיתנו, אנחנו נכנסים למצב שהקור מהקוטף יורד עד הים התיכון.
בסדר, מה אכפת לי עד חמש שנים? אני מדבר איתך עכשיו.
מה זה? יש אפשרת אמנים, זה הולך להציף את חצי ארצות הברית.
אני גר בפתח תקווה, קומה ארבע עם מעלית, תבוא, יש מזגן מרכזי, לא יודע איפה שיקר לכם, עם לכם, שלגים הזה. אני לא, אני גם כל האנשים שאני מכיר, ואני מסתכל סביבי על השולחן, אף אחד לא אספנו אותו מאיזה פח זבל שלא היה לו מה לאכול, הוא עמד להתאבד מהגג של עזריאלי. אנשים מבוססים, יושב עורך דין, מפקד ספינה, איש עסקים, אנשי סע, הרבה אנשים, ולא באו ממצב שסובל, עומד למות, אין לו מה, למה הכוונה שאתה אומר סבל, שבן אדם סובל? מה, למה הכוונה?
מה שלא תגיד, בכל זאת, זה הכל נכון, שאנשים יכולים להסתיר מעצמם את האמת. אבל אם מסתכלים בכל זאת בפרספקטיבה כל כך קרובה, מה שעלול להיות, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מסוכן. הבעיה היא שלאף אחד אין פתרון, ולכן אנחנו לא רוצים לראות. בשביל מה לי? בשביל מה לי עכשיו לחשוב מה יהיה בעוד חמש שנים? כן? אם אתה שואל עליי, אז אני בכלל לא יודע אם אני בעוד חמש שנים אחיה. לפי כל הסטטיסטיקות כבר יכול להיות שלא. אתה מבין? אם אני מדובר על הגיל אפילו. כן? אז לא חושבים על זה. לא חושבים, חיים. עד כמה שחיים, בשביל מה לי עכשיו כבר להיכנס למה שיהיה אחרי המוות? שעכשיו אני כבר, מה, אמית את עצמי בצורה כזאת, אני אחיה? לכן, מעין ברירה, אנחנו תמיד לא מתחשבים במה שיהיה. אבל אם יש ברירה, אם יש ברירה, אין? אם אומרים לך, אתה יודע, אתה יכול להאריך את החיים שלך לעוד 30 שנה. אתה רוצה? ודאי שכן. אתה רוצה לעשות את החיים שלך שבעוד חמש שנים, עשר שנים, הכל יהיה פורח ויפה, במקום שהכל כותבים ואתה רואה שמשנה לשנה יש הדרדרות? כן? כן. זאת אומרת, הבעיה שלנו רק להציג אפשרות לאדם, ואז מאין ברירה זה הופך להיות לי יש ברירה. ואתה יכול בזה למשוך את האנשים ללא סתם, להתפטר מהמכות, לנצחיות, לשלמות, למשהו שזה שחומת הקבלה מביאה אותו להרגשת העולם הרוחני. לעולם שלנו נתוספת לו הרגשה של העולם הנצחי, שהוא חי לא סתם באיזשהו מקום קטן, צער, חי ונגמר. פתאום נרחבים לו חושים באותו נפח שהוא נמצא עכשיו, יש התרחבות, והוא מתחיל להרגיש שזה לא רק נפח קטן, יש כאן עוד מימד שאני בו חי כל הזמן, ורק עם מימד הקטן הזה בפנימי אני חי ומת, חי ומת בצורה גופנית, אבל עכשיו אני מרגיש את עצמי שחי גם כן בצורה רוחנית, ושם זה אני לא נגמר, שם זה אני לא נעלם. אתה נותן לאדם כזאת הרגשה שאין לו לא רק התנגדות, הוא רוצה לקנות אותה.
אני רוצה לשאול את חנוך. חנוך, אתה איך הגעת, למה הגעת לחוכמת הקבלה? מה עשה לך בחיים? מה אתה עושה? אתה עורך דין, אתה איש עסקים, נשוי, בעל משפחה, ילדים? מה?
אני הגעתי לחוכמת הקבלה כי... איך טכנית הגעתי?
לא, מהותית איך הגעת?
מהותית היה לי משהו שכל הזמן הציק לי. משהו שלא הצלחתי למצוא לו תרופה או מילוי או איך שלא תקרא לזה. לא משנה איזה הישג השגתי ולא משנה כמה כסף עשיתי ולא משנה שהתחתנתי והיו לי ילדים. והיה הכל בסדר, אבל איכשהו כלום לא היה בסדר. זה אם אתה שואל איך הגעתי הנה. אבל אני יושב פה ומקשיב, ונורא נורא קשה לי משהו, כי אנחנו אומרים שחוכמת הקבלה זה לא מיסטיקה. אנחנו גם אומרים שאין לה דיין אלא מה שאין עברות, ושאנחנו בכל זאת צריכים להתייחס למה שקורה פה בעולם. אנחנו לא יכולים לברוח. כל הנושא של האקולוגיה, ההתחממות, מדענים מסבירים לנו, זה כל מיני גזים שאנחנו פולטים. שריפה, בדרך כלל מישהו מצית אותה או קורה איזשהו משהו. זאת אומרת, מה שבאים ואומרים לנו, כל הדברים האלה לא קורים. כל מה שקורה זה בעצם בגלל משהו שאנחנו לא רואים ולא מבינים, ואם אנחנו רוצים לרפא את זה, אז אנחנו לא צריכים להשקיע בהפחתת הגזים שאנחנו פולטים, בלעשות טוב לטבע, אלא לפתוח ספר ולקרוא זוהר. ואנחנו אומרים שאנחנו לא מיסטיקה?
ולא מיסטיקה שאנחנו חושבים שעל ידי פליטת הגזים אנחנו יכולים לעצור את ההידרדרות?
אני לא יודע, יש מדענים, זה מה שהם אומרים.
איפה אתה רואה את זה? תוכיח לי. אף אחד לא מוכיח שבזה אתה עוצר משהו. אף אחד. ההפך. כמה שאנחנו יותר ויותר חוקרים הטבע, אנחנו רואים שזה בכלל לא תלוי זה בזה. לא תלוי. אתה מבין? יש, אז אומרים, נו, אז בכלל אין מה לעשות, אומרים. אז זה תהליך. הטבע עכשיו צריך ככה, העולם צריך להתקרר. להגיע לתקופת קרח, נמות, נמות, מה אפשר לעשות? זה, אנחנו נמצאים תחת שליטת כוחות הטבע. והחומת הקבלה אומרת, לא, הכוחות הטבע נכון, יש להם תהליך להביא אותך לאיזון, להביא אותך למצב המיוחד הגבוה, הטוב. אם אתה שומע בדרך הטובה, אתה מתקדם לזה. אם אתה לא שומע, אתה תתקדם לזה בדרך הרעה. אבל זו תוכנית של הטבע.
זה עונש?
זה לא עונש, זה תנאי. בטבע יש תוכנית, אתה חייב להגיע לסיכומו, או בצורה טובה או בצורה רעה, כלפיך, כלפי ההרגשה שלך, איך שמוליכים אותך. אתה יכול לבחור, או כאן ללכת, או שם ללכת, כמו ילד. אתה רוצה להיות ילד טוב, בבקשה תקיים לבד, אתה לא רוצה על ידי המכות.
ומה התוכנית הזו שאני אמור?
התוכנית זה נמצא בטבע, אתה רוצה לפתוח אותה, בבקשה תפתח. זה מה שאומרת חכמת הקבלה. עכשיו, שאלה היא אחרת, האם יש לך ברירה? אומרים לך שיש איזה פתרון, למה לא לבדוק אותו? כי פתרון הזה הוא שאתה מתחיל לפתוח אותו, הוא נראה לך מאוד הגיוני. הוא לא מיסטיקה ולא איזה ניסים או משהו, זה שימוש בכוחות הטבע. לא דת, לא דורש ממך שום דבר ששייך לאיזה פעולות כמו בכל הדתות או אמונות.
באיזה כוח של הטבע אני עושה שימוש?
אתה עושה שימוש בכוח הכללי של הטבע שנקרא כוח האיזון, כוח הטוב ומטיב, שהוא מאזן את כל חלקי הטבע.
איך? מה אני צריך לעשות בשביל זה?
אתה צריך להכיר אותו, לא יותר. בעלי הסולם כותב על זה במאמר השלום, שאנחנו צריכים להכיר את חוק הטבע ולדעת להשתמש בו. זהו, שכל הבעיה שלנו שאנחנו לא מכירים, ולכן אנחנו כל כך סובלים.
זאת אומרת שזה מה שחוכמת הקבלה עושה בעצם, היא מלמדת אותי בעצם את חוקי הטבע?
כן, כן.
האם הוא הומיאופת, הוא מאזן אנשים, זה המקצוע שלו, מזה הוא מתפרנס, מאיזונים. מה אתה מרגיש על מה שכאן מדברים, האם?
אני קצת בקצת בלבול, כי אתמול הייתי בסופרמרקט וראיתי איזו אישה עומדת 10 דקות לבחור את המשחת שיניים 1 פלוס 1, וזה נראה לי שהיא בזבזה המון המון זמן לבחור את הזה, אבל זה מאוד עניין אותה, וזה האדם מהרחוב. וכאן אנחנו מדברים על משהו כמו ששמענו, משהו כזה בומבסטי, חיי נצח, להגיע למטרה נעלה. לאדם הממוצע מהיישוב, אני חושב שהוא שומע את זה וזה עובר לו על יד האוזן והוא ממשיך להסתכל על המשחת שיניים. איך מביאים את הדבר הגדול הזה ממש לכל העולם?
אני לא יכול להגיד שיש לי פתרון. אתה רואה, אני נמצא בזה כבר עשרות שנים, קצת מצליח. אבל במשפט כמו שאתה מציג אותו, אתה צודק. אדם פועל מתוך חיסרון שלו. אם יש לה בעיה איך לשמור על כמה פרוטות שיש לה בכיס ולקנות כמה דבר שיותר משתלם, אין לי מה להגיד לה שתעשי כך וכך ואז את מרוויחה במקום. אין. צריכה להיות איזה כבר התקדמות, התפתחות בתוך האדם, שהוא רואה קצת יותר רחוק. וחומת הקבלה היא לא בשביל כולם. היא באמת לאלו שאנשים יותר מפותחים, שיכולים לראות את הדברים מרחוק. חכם רואה את הנולד. ואז חכם זה לא בשכל כמו מדענים האלה שלנו. אלא חכם שבאמת מרגיש את הסכנה, יש לו גם כן דאגה פנימית, לא אישית, אלא עבור העולם. הוא יכול ככה לתפוס בהרגשה שלו, בפנימיות שלו את העולם, ולכן הוא יותר רגיש למה שאנחנו מדברים. אבל עקרת בית שקונה בסופר, יש כאלו גם כן, אבל אין לי פתרון. ולא צריך להיות פתרון לזה. כי סך הכל מספיק מספר אנשים מוגבל בעולם שיתעסקו בתיקון, שיבינו את הבעיה. כמו שהיא לא מבינה בחומת הקבלה, היא גם כן לא תבין בהתחממות הכללית. זה... היא לא יכולה להקל את זה. היא רק מרגישה שיהיה קור או שיהיה חם. זהו. לכן רק אלו אנשים שיש להם באמת נטייה, אליהם אם אנחנו נגיע, אם אנחנו נקרב אותם, אם אנחנו נחבר אותם, מספיק זה יהיה כוח גדול כדי להשפיע על האיזון שבטבע.
אנחנו כבר מתקרבים לסיום, ורציתי לספר משהו קטן, ואחר כך דרכו, אם תוכל לסכם את הדברים. לפני זמן מה שהיה אסון בכרמל, הייתי נמצא בבית החולים עם אבא שלי, ושמעתי הרבה אנשים מדברים על החדשות שכל הזמן מגיעות, והיה איזה רגעים שבהם אנשים אמרו, המדינה נשרפת, שהתהילו הצטות בכל מיני מקומות נוספים, והרגשנו כולנו איזושהי הרדה קיומית מאוד מאוד גדולה. קראנו כאן קטע מספר הזוהר שמדבר על המבול, שהמבול תלוי ביחס של בני האדם אחד לשני. מה המסר שמביאה איתה הקבלה וספר הזוהר בעניין הזה של הסכנות האקולוגיות שמולם אנחנו עומדים?
האיזון בינינו, היחס בינינו, הוא קובע כל החיים שלנו. הוא קובע כל הטבע, כל מה שמתרחש בכל הגלקסיות ועל פני כדור הארץ ודאי. ואם אנחנו לא נבין את זה, שהיחס אחד לשני, קרבה, חיבור ואהבת רעך כמוך, אם לא נקיים את זה כמו שחומת הקבלה דורשת, תורה דורשת, אנחנו לא נוכל להתקיים. זה בעצם סך הכל, משפט הזה, ואהבת לרעך כמוך, זה חוק הכי חזק, הכי גבוה, הכי כללי בכל הטבע. אם בדרגה האנושית אנחנו נכנסים לאיזון, לחיבור בינינו בצורה כזאת, כל הטבע שנמצאת בדרגות יותר נמוכות מהאדם, זאת אומרת, בדרגת החי וצומח ודומם, גם כן נרגעת. הכל תלוי באדם. הוא מאפר את החוק הזה. ולכן רצוי לנו עוד יותר ויותר להסביר לבני אדם מה קורה, ושזה הכל בידיים שלנו. בסך הכל, הכל תלוי ביחס בינינו. זה לא תלוי באיזשהו הוריקנים, או התקררות, או התחממות שם, באיזה קרחונים ומשהו. אנחנו, ביחס בינינו, מפעילים את הכוחות האלו. כי אנחנו פועלים ברמה הכי גבוהה שבטבע.
הייתי רוצה שניכנס עם הכוונה הזאת שוב לתוך ספר הזוהר, ונקבל ממנו באמת כוח להתחיל להתאזן בינינו ולהתאזן עם הטבע. למה נשחתה הארץ? זוהר פרשת נוח. למה נשחתה הארץ, וכי הארץ בת עונשין היא? משום כי השחית כל בשר את דרכו. בשעה שבני אדם הם צדיקים, אז הארץ מתחזקת וכל הדווה נמצאת בה. משום שהשכינה שורה על הארץ. ואז העליונים והתחתונים כולם הם בהדווה. וכשבני אדם משחיתים דרכם והותאים לפני ריבונם, אז כביכול דוחים את השכינה מהעולם, והארץ נשארת נשהתת. שערי השכינה נדהת ממנה ואינה שורה עליה, ואז נשהתת, משום שרוח אחר שורה עליה, המשהית העולם.